טוב, מוריי ורבותיי, מלכתחילה היה ברור שההרצאה שלי תהיה מאוד קשה, כי לפני ארוחת צהריים, כאשר מצטרף לשעה הנקובה, אז זה עוד יותר קשה. ושבעתיים הדבר מכביד, מאחר ובעצם הכותרת שניתנה להרצאה לא נכונה. בתוכניה כתוב הלכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה, וזה לא מה שביקשו ממני ולא מה שהתכוונתי. אני לא הולך לדבר על הלכות שמיטה, אלא הליכות שמיטה. יש הבדל שמיים וארץ בשני הדברים. אני לא באתי לדון כאן בסוגיה הלכתית, לא ללבן ולא לברר ולא להעמיק ולא לחקור בעיקרם של דברים של הלכות שמיטה. נקודת המוצא שלי להרצאה שלי היא שיש הלכות שמיטה והן ידועות, וחלק נדונו כאן וחלק נדון בספרים וכן הלאה וכן הלאה. אני בא לדבר על הליכות שמיטה ובא לחדד, התבקשתי לחדד ואני הולך בעקבות הבקשה, לחדד שבתוך הליכות שמיטה יש משמעות אדירה בין אידיאולוגיה לבין הלכה בתחום הזה. אז זה למען הסר ספק. אני רוצה לפתוח בשתי פסקאות שהן אקראיות לחלוטין מתוך שיטוט באינטרנט. אני קורא לכם נייר, מסמך, שנכתב בסיוון תשס"ה יוני 2005, ואומר את הדבר הבא: מידע על שמירת הכשרות במלון קיבוץ לוי. וזה אקראי לחלוטין. הכשרות במלון לוי נמצאת תחת פיקוח והנחיה של הרב פלוני, רב עיר נצרת, והרב פלוני, רב האזורי, בצוות המלון יהודים שומרי מצוות יראי שמיים. כל המוצרים המרכיבים למיניהם בדרגת מהדרין גבוה, זה בה' אחד כתוב שם, כדוגמת הרב לנדו, העדה החרדית והרב רובין. כל הירקות העליים הם מתוצרת חסלת גוש קטיף ולא חשש תולעים. כל הירקות והפירות ללא חשש תבל, שביעית ועורלה, הדגשות מכאן ואילך הם שלי. דיני קדושת שביעית ושנת שמיטה נשמרים כהלכתם, ללא הסתמכות על היתר המכירה, ניתן לקבל דף נפרד בנושא, מוצרי החלב וכו'. לשון אחר, אם אני מנתח את המשפט הזה מבחינת תחבירית, אומר הדבר כזה: כהלכתם זה לא הסתמכות על היתר המכירה. דהיינו, הסתמכות על היתר המכירה היא לא כהלכתם. זה פשוטם של דברים ולא דרשם. ועוד, דוגמה נוספת: המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה מעניק שירותי דת לפני כל הדתות. רב בית החולים פלוני מעניק שירותי דת ליהודים ומפנה בני דתות אחרות לסמכויות הדתיות המתאימות עם מה נמצא בקשר. כשרות: בשנת שמיטה מתקיימת הקפדה מלאה ואין רכישת פירות ירקות בהיתר המכירה. כל הירקות, הפירות והירקות המוגשים בשנת שמיטה במרכז הרפואי מיובאים מחול. וגם פה אני לא עושה דרשות ולא דרוש ולא פלפול ולא עושה כרגע ברמנויטיקה, אני קורא פשוטם של דברים. ההקפדה פירושה שאין רכישת פירות ירקות בהיתר המכירה. זו הקפדה. לשון אחר, היתר המכירה הוא לא הקפדה. מה שעושים בבית חולים סורוקה, פירות, ירקות, מוגשים, שנת שמיטה, מיובאים מחול. זו ההקפדה של בית החולים סורוקה. הדברים כאלה כתב רבנו הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל, מאמר שנקרא לכבודה של תורה ולאמיתה. הידיעה והצופה מיוטט בחשבם על החנויות שבהן, ציטוט, נמכרים ירקות ופירות ללא כל חשש של איסור שמיטה, סוגר ציטוט, מטילה פגם של חשש איסור על שאר הירקות והפירות אשר בשווקינו בארץ. על כך יש להעיר כי יבול הארץ שהטיפול הוא מסתדר על פי הרבות הראשית על יסוד הוראותיהם של הגאונים רועי ישראל המבית המערית בעת השולחן רבי צבי חולון, רבי שלמה מקוטנר, רבי שלמה דיסקין, האדרת, רבי סוכטשוב, רבי שמואל מהליבר, רבי כהן שאול אליעשר, רבי יוסף אנגל והאמור רב זצ"ל, כמובן שאין לחשוב עליו פגם של חשש איסור. את ערכם של ירקות והפירות אשר באותן החנויות האמורות יש לקבוע כמו שהוא לעמיתו, רק בתור הידור מצווה ושכלול קיומה מדעת חסידות, ותנאי יסודי של מדעת חסידות הוא שלא לבזות אחרים שאינם נוהגים בה, כמובן בירושלים ברכות, סוף פרק ב', ושלא להוציא לעז על הראשונים שלא נהגו כך, ובזה להדגיש כי כך נאה ויאה לשלטון עברי במדינת ישראל. אני לא יודע בה בדיוק הייתה החלופה שם, אני מדבר בעיוור, אני לא נכנס לעניין הזה, אבל ברור שאומר הרב צבי יהודה, ברור שהוא מעדיף שהדברים, אם אפשר להסתדר בלי יותר מחר, מה טוב ומה נעים. ולו יצויר שהפתרון, נניח אוצר הארץ היה באותה שנה, אז מתי יש פתרון מצוין? אין חולק. אבל התבטא בסגנון של איסור לא יעלה על הדעת. מה הבעיות העיקריות? הדברים עלו כאן כבר לפני כן, וכאמור לא באתי לצורך העניין הזה, ולתמצת את הדברים בעיקר. מה הבעיות העיקריות עם היתר המכירה? יש בעיה שלא תכונן, ההרמה, הפקעת המצווה של שביעית עצמה, הימנעות מהפקר הפירות ומשמירה לקדושתם, והעובדה שנעשית מלאכה בקרקע תוך הסתמכות על דעות מיעוט של הפוסקים. התוצר כתוצאה מכך הוא זה: יש לנו ספיחים, שמור ונאבד, סחורה מכירה במידה ובמשקל בשווקים, מסירת דמי שביעית לעם הארץ, קדושת שביעית ופירות שגדלו בקרקע שגוי, ואיסור מסייע לדבר עברה. זה לא כל הדברים, אבל אלה עיקרי הדברים. כתוצאה מכך, זה צריך לשאול את עצמנו את השאלה מה להעדיף, מאחר ואני כבר בא אחרי מה שנאמר קודם לכן, הדברים הם כבר נאמרו, נחב והשקף נמצא נגד נכם, אז אני אקרא אותו, אבל לא, לא צריך יותר מזה. מה להעדיף? האפשרות הם, בגדול, תוצרת מבית מחול, תוצרת שגדלה בארץ ילדי גויים, אוצר ביידים, היתר המכירה, מצע מנותה, גידולי חרמות, גידולים באזורים שונים של הארץ, דרום הערבה וכו'. כשהכנתי את המצגת הזאת לא היו לי את הנתונים שנאמרו כאן לפני כן, לכן לוקח את הנתונים מהאינטרנט, שאומר דבר את הדבר הבא. בשמיטה אשתקד, הוקמו חוות חקלאיות על שטח של כ-50 אלף דונם בעבר הירדן, כוונה עבר הירדן המזרחי, למען הסר ספק. הגידול שם זול משמעותית מאשר בארץ. כתוצאה מכך, אותן חוות לא נסגרו אחר השמיטה, והן מתחרות בחקלאות היהודית בארץ. אז אם דיברו לפני כן על אוטונומיה ועל פלסטינאים וכו' וכו', אז זה לא רק בארץ, זה גם בחו"ל. במילים אחרות, מה שנעשה היום או מחר בתשס"ח, המשמעות שלו זה ס"ט ועין ועין א' ואחריתו מישורן. אני לוקח מתוך האנציקלופדיה הנקראת ויקיפדיה באינטרנט, תיאור. התיאור הוא זה, ותיאור חיצוני, זה לא התיאור שלנו, זה תיאור מבחוץ. מה אומרים עליהם? איך מתארים אותנו? אותנו? את כולם. המחלוקת בעניין השמיטה בינה עומדת, הוא הפך להיות סקטוריאלי יותר באופיו, בעיקר בין החרדים השוללים את היתר המכירה, ובין הדתיים הלאומיים שרובם מקבלים אותו. לעתים החקלאים מצטרפים כצד לוויכוח, כאשר הם אינם מצליחים למכור את תוצרתם. הציבור החרדי נמנע משיבוש בתוצרת חקלאית המגודלת על ידי יהודים בשנת השמיטה. הם קונים תוצרת מערבים, מייבוא, לעתים מגודלי מצע מנותק, או שטחים אשר אינם נחשבים לפי חלק מהפוסקים כחלק מארץ ישראל. מכיוון שרבים מהמפעלים מעוניינים בהכשר המקובל לחרדים, הם נמנעים מקניית תוצרת חקלאית יהודית, ויש לעתים בעיות לחקלאים למכור את תוצרתם. בשנת 87 לא הסכימה אף תחנת קמח בארץ לקנות את תוצרת החיטה של החקלאים היהודים, והתוצרת הועברה בסופו של דבר לייצור או לשימוש בהמות. כלומר, למעשה של הפרט יש השלכות על הכלל. במקרה הזה, תחנות הקמח, שחששו כמובן מהתצרוכת והתספוקת וכו' וכו', בעצם בסופו של דבר גרמו לכך, הם לא גרמו לכך, אבל בסופו של דבר מה שקרה זה שאותה חיטה עברה לייצוא או לשימוש בהמות, שכמובן שדבר הוא פסול לחלוטין, גם זה וגם זה. הראשון ודאי, השני במידה רבה. חלק מהציבור הדתי-לאומי רואה בחיזוק את הערבך העיקרון חשוב במאבק נגד הגישה החרדית המתנגדת למדינת ישראל, בייחוד הם מתנגדים לשימוש בתוצרת ערבית בעת שיש מאבק לאומי בין היהודים לערבים, ורואים חשיבות בחיזוק החקלאות היהודית. לשון אחר, הכל מבינים, ולמען הסר ספק, שהנדבך האידיאולוגי הוא מרכזי בהכרעת ההלכה בתחום הזה. כותב דוקטור זקס, בתשס"א, חלק, ושוב כתיאור, חלק נכבד מוועדות השמיטה מעדיף תוצרת נוכרים על ירקות ויהודי. קרוב ל-15% מהתוצרת השוק עובר דרך ועדות שמיטה, דומה מאוד לנתון שהוצג לפני כשעתיים. בחלק מהמקרים הן מעדיפות תוצרת של לא יהודים ואף יבוא. למעשה, נפגע גם השיווק הכללי במשק, והוא כולל פגיעה ביצרנים, בגומי שיווק, סיטונאים וקמעונאים. הפגיעה היא כתוצאה מירידת הקנייה בזמנים שונים, וכן בגלל הפניית התוצרת לוועדות שמיטה. יתר על כן, מכיוון שציבור רחב אינו משתמש ביבולים שגדלו בשמיטה, נאלצת המדינה לשווק את החיטה הגדלה בשמיטה בכלל המשק לארצות שכנות והפסדים מסוימים, כמו שראינו קודם לכן. רבים הרוצים תוצרת מהדרין מעדיפים תוצרת של ערבים על פני תוצרת של משקים הנוגעים על פי פסקי חזון איש. החקלאים השומרים שמיטה במסירות נפש נזעקים לכך, וכבר התריע הרב כהנא זצ"ל על כך שהידור במצוות עשה של וחי אחיך עמך זוכה לעתים לפחות תשומת לב מאשר הידור במנהג כמו אכלת חזרת שנה חסה בפסח. זה הפרופורציות וזה יש תשובה מאוד מפורסמת, שוב אני אומר פה, לא באתי כרגע להציג שיעור הלכתי, אני רק רוצה ללכת בעקבות התשובה הזאת לנקודה שהרב הרי למד עליה, מיד תראו, תשובה מאוד מפורסמת שהרב מרדכי רוביו מחברון, ואחת התשובות הראשונות, המשמעותיות ביותר, שדרכם בעצם הרימו את כל הסיפור הזה של היתר המכירה אחריו. תשובה מופיעה בשמן המור. איש ישראל, האירוע הוא זה, איש ישראל, אשר קנה לו כרם בחברון, ויש לו חוקר גוי לעבודת הכרם לעובדה ולשומרה. ולמה? ומה שנקרא history repeats itself, כי בעיר הזאת אי אפשר לעובדה ולשומרה אלא על ידי גוי שאדם שקיפה, וגזלנים מהם באישון לילה ואפלה. זה לפני 200 שנה. ואם לא תהיה יד גוי באמצע, פשיטה שיחריבו אותה לקצץ נטיותיה הטובות, כחוטב עצים, ויגזלו את כל פירותיה, ולא יניחו בה זמורה ואשכול ענבים. אלה עובדות. והיא לזאת, שאול שאל האיש, מה המשפט ותיקון נבחר לו להתנהג בו בשנת השמיטה כדי שלא תהיה עבודת הגוי וחרמו מכשלתו באיסור שביעית? שוב, אני לא מביא את כל התשובה, רק נקודה אחת. מסקנתו של הרב רוביו, כל איש ישראל הירא את השם, יברח וימנע מלקנות כרם בארץ הקדושה אם לא נעשה להם תיקון להצילו ממכשול. באופן שעל ידי תיקון על הזה יהיה גורם לישראל חניה בארץ ישראל תפי שיקנו כרמי בארץ דחגון דה דמצווה כנודה. השום אחר אומר הרב יובר, דבר פשוט, אם אתה תאסור את המצב הנוכחי עם הגוי הזה, את פירושו של דבר שבעצם אף אחד לא יגיע ארצה ולא יהיה כרמים ולא תהיה אישור התיישבות בארץ ישראל. במילים אחרות, זה הסיכום המוצלח מאוד של הרב אריה במאמר שכתב בסמך א', הרב רוביו מציע איפה שלא נראה את המעשה הבודד בלבב וישקול אותו בשיקוליו ההלכתיים הנקודתיים, אלא נראה את ההשלכות המרחיקות של המעשה ויתייחס אל הבעיה באופן כולל. מבחינה כללית, העבירה על איסור לא תכונן כביכול היא דווקא מניעתו של האיסור, וההימנעות בעבירה זו היא דווקא הגורמת לה שתהווה. כדאי היה להשוות לבעיה זו של הרב רוביו את בעיית תקופתנו, על אף השוני מהותי שביניהם. אילו הנמנעים מלהסתמך על היתר המכירה בגלל איסור לא תכונן, מעדיפים ירקות ערבים על פני תוצרת יהודית, אפילו זו חסד ביתר, כגון מצים מנותקים בחרמות, או בירקות שנזרו באר שביט ונקלטו בשביל עבדי אוצר בית דין, וזה בעצם היפוך היוצרות. כל המגמה היא זה ארץ ישראל, וזה בעצם בריחה מארץ ישראל. ידועה פסקת האיגרת, איגרת תקנה מאוד מפורסמת, אני מביא מתוכה האיגרת שהרב קוק מריץ לריטב"ז, ובין השאר הוא כותב כך: כל מי שעושה פעולה להרחיב את גבול ישראל כדי שיהיה מצידו גורם לקרב את קיבוץ ישראל לארץ ישראל, וזה גורם מהירות בגאולה, כי קיבוץ גלויות קיים עלן שהוא קודם לגעת המשיח, והוראה שישראל הוא הולך ואור בשון פעיל כמעה כמעה, הוא מתקן באמת את קדושת הייחוד העליון של יסוד השביעית. ולהפך, מי שגורם חס ושלום לדחוק את רגלי ישראל ולמעט את קיבוצם של ישראל בארץ ישראל, הוא מאחר מצידו של הגאולה. ויראה אלוקים אצל ידי שניהם, זהו מי שמשתדל להחיות בפועל את כל פרטי קדושת השביעי גם בזמן הזה כמה דשר, הוא משתדל גם כן לקרב מעשיו בהשפטו שצמיחת קרן ישועה ותגלות ראש משיח סיכם יהיה בזמן הקרוב. כלומר, ודאי וודאי שהשילוב הזה זה השילוב המנצח. אם אפשר מצד אחד לשמור קדושת שביעית במיטבה, אבל מצד שני לאפשר באמת לחקלאים לעבוד מלאכתם, זה המודל הנכון. הרב אריאל כתב באחד המאמרים את הדבר הבא, שוב, מקוצר הזמן אני לא אקרא את הכל כאן. שנים כברים הפכנים חלו ביישוב בארץ וחקלו במשך השנים האחרונות וכו' וכו'. בשורה השנייה, יש חשש להשתלטות נוכרית על קרקעות ישראליות. זו בעיה אחת. כמו כן, רוב הציבור לא מסוגל כיום לקיים שמיטה כהלכתה, הן בגלל המצב הרוחני, הן בגלל בעיית הייצור וכו' וכו'. פסקה שנייה, אין כרגע דרך אחרת להמשך קיומם של ענפים מסוימים במשק חקלאי, אלא על ידי היתר מכירה, עד אשר יראה השם רוח ממרום, וכו' וכו'. הדרך המוצעת, פסקה שלישית, היא אפוא דו-מסלולית. מצד אחד לצמצם, או אפילו לוותר על השימוש בהיתר המכירה, באותם גידולים שאין כבר צורך בו. מצד שני, יש אפשרות להשתמש עדיין בהיתר המכירה, באותם גידולים שעדיין לא נמצא להם פתרון אחר. דרך דו-מסלולית זו הוכיחה עצמה, וכו' וכו'. נכון, חותם הרב אריאל, וממשיך את הדברים שמר אליעזר ברט אמר לפני כן, בפסקה הרביעית, הליכה בדרך דו-מסלולית זו מחייבת גיבוי ציבורי רחב. כולנו אחראים וערבים לך שארץ ישראל תשבות בשנת שביתה. ביכולתנו, גם העירוניים, העירוניים שבנו, לסייע לחקלאות למצוא פתרונות הולמים יותר וכו' וכו', כדוגמת אוצר הארץ. מה הבעיות, מנסים להציג כביכול את המהדרים כמהדרים. צריך לקחת בחשבון שגם יש בעיות לא מבוטלות וקולות לא מבוטלות שמשוקעות במבנה החלופי. לדוגמה, הרב החיטוב אמר את זה קודם לכן, למשל, הנקודה הראשונה. ירקות שנזרו לפני ראש שנה ונאספים בשמיטה, ההנחה היא לא לנהוג בהם איסור ספיחים, באותם חנויות וכדומה, לא, באותם משווקים. מדוע? כי מאמצים כאן לדעת הרש והרמב"ן, וכולנו עפר תחת כפות רגליהם של הרש והרמב"ן, אביהם של ישראל וכולי וכולי. הרי מצד שני, זה בניגוד לדעת הרמב"ם. אז לומר על זה שזו חומרה וזה הידור, יש בזה צדדים חיוביים, אבל מצד שני, לא להציג את זה ככלי שלמות. נקודה שנייה, ההנחה או המחלוקת, אם יש קדושה שביעית פירות נוחים, נכנסנו למחלוקת מנהג ירושלים מצד אחד, אחת החזונים מצד שני, המבית וכו' וכו', גם כן לא פשוט. לגבי שמור ונאבד, החזוני שיקל בשמור ונאבד, ושוב, מיותר לומר שהדברים פה לא מובאים כביקורת על חזוניש, ברור שחזוניש רצה לאפשר את הקיום החקלאי בארץ ישראל, ועשה את זה בצורה שעשה, אבל מצד שני אי אפשר לומר שאין פה קולות, יש פה קולות מרחיקות לכת. החידוש הבא הוא עוד יותר מרחיק לכת, שהוא בכלל המצאה נפלאה של החזוניש, זריעה טבועה בשינוי מחזור זרעים. זה החידוש החזוניש שמדמה את זה לספיחים שעולים בשדה בור שאין בזה גזירת ספיחים. זה החידוש מרחיק לכת, זו המצאה של החזוניש, שיש לו כמובן כתפיים מאוד מאוד רחבות, אבל צריך לדעת, זו כולה אדירה. הוזכר לפני כן הזריעה במקום מקורה וגידולי מים, ההסתמכות הלכה של פאת השולחן, ושוב, הירושלמי אמר מה שאמר לא בהקשר הזה, לקחת הירושלמי ולהשליך את זה לעניין הזה, לא פשוט. אחוות הדין שלוח הבן נשמע תוספתא, לגבי יוצר בדי, כבר מוזכר, רמב"ן, תוספתא וכו' וכו', אבל להרחיב את זה גם כלפי העיבודים וגם כלפי הבעלים, בכלל לא פשוט. זמירת אילנות, הכולה של החזון איש, בגיזום שער אילנות. עוק בפרא, כמובן, שהחזון איש הקל והפקוק החמיר, יצאו אתרוגים, וזה רק דוגמאות קטנות. אני פעם כתבתי מאמר על חומרות הרב קוק בשביעית וקולות החזון איש. בדיוק הפוך מהתפיסה של העולם. והדברים האלה מוכחים ומתועדים ואין עליהם חולק. מה שאומר שחלילה לנו לערער ולערער על המודל הזה של החלופות. אבל מצד שלי, בואו נשים את הדברים בפרופורציות. טוב, מקוצר הזמן, אני קצת אדלג, אני אומר בעל פה מה משהו שהרב אריאל כתב במקום מסוים. הרי על שמיטה נאמר כבר בספרה, ואחר כך נאמר בהלכה, שיש בה כללותיה ופרטותיה מסיני. יש בחינה של כלל ויש בחינה של פרט בנושא של שמיטה, ואי אפשר להפיל את הכל על הפרט כשהכלל לא שותף לדברים האלה. השיתוף הזה של כלל ופרט יחד, כלל ישראל והפרט בישראל, החקלאים בישראל, זה השילוב שאיתו צריך ללכת. אי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה את האיגרת הדרמטית של הרב קוק לרב חיים ברלין. איתי תרעד. איתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי שהוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוכאים מיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחתם על פי פדיון הענבים, הנה אתה, אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת אשר יעצו בסט לקנות דווקא מהגויים, ולהרים קרן צרינו השוחקים למשבתנו. איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו, אי שמיים. אין אשר גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתח וכאבי עד לשמיים מגיע למצב היום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין הזה, ירם לכבודו, כן, רבה של ירושלים, כבוד גאונו, לתקן את המובד כפי היכולת. הביטויים פה הם, לא צריך להוסיף עליהם שום מילה, זה כאמור כאן, איתי תרעד. סדרי עדיפויות, טוב, זה סדרי עדיפויות כבר נדונו כאן כמה וכמה פעמים, אז לא ניכנס לנושא הזה, פירות מאוד הרבה. השיקולים שצריכים כמובן לקחת בחשבון זה נושא של קדושת שביעית, שיש לחזק ועד כמה שאפשר לעודד ולהתאמץ כדי לצרוך פירות בקדושתן, ולקיים פעם בשבע שנים מצוות עשה דאורייתא, או דרבנן בזמן הזה, אבל יכול לפחות לאכול בננה או פרי כזה ואחר שהוא בקדושה. אנחנו לא זוכים לדבר הזה שש שנים שבעה של שביעית, נזכה לדבר הזה. אז לקודם כל קדושת שביעית, הנושא של שאלות כשרות עם הבעיות האלה ואחרות, חיזוק חקלאות שומרת שמיטה כערך, כאידיאולוגיה וכהלכה, וחיזוק חקלאות ארץ ישראלית. כאשר מסובבים את הדברים האלה ביחד, כמובן שלפעמים זה יותר וזה פחות וכו' וכו', אבל פחות או יותר אפשר לומר שהסדרי הדיפות הן פחות או יותר פירות מוצר ביידין, ירקות מוצר ביידין, יישום של השנה השישית שכבר מוזכר, ויש לו צדדים מסוים שהוא עולה על מה שנאמר קודם לכן, מצע מנותק, פירות מתי המכרה, יבוא מחול, ירקות מתי המכרה, לא פירות בסעיפי אלא וו, ירקות מתי המכרה, ולבסוף גידולי ערבים שהם כמובן הבעייתים ביותר, המסובכים ביותר והקשים ביותר. לחתום. הפסקה הבאה של רמח"ל צריכה דומה להנחות את דרכנו. הבא להתחסד חסידות אמיתי צריך שישקול כל מעשה לפי התולדות, כלומר הנובעות, התולדות הנמשכות מהם, מה שהפועל יוצא מזה. ולפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא, לפי המקור. ואם הפרישה תוליד יותר קידושי שמיים ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון. דומה שהדברים האלה שרמח"ל צריכים להיות נר לרגלינו כאשר אנחנו באים לשקול את שיקולינו ולהכריע בתחום הזה. לומר, יש לנו כבר, שמענו פה הרבה לגבי החלופות השונות, אבל לומר שאלה מהדרין ואלה עבריינים זה א', דברי בורות, וב', הנחיה מאוד מאוד קלוקלת שוודאי לא עונה על מידת החסידות. תודה.
תודה רבה לרב פרופסור אריה גוטל. אנחנו הולכים למכון הגבוה לתורה ביחד, תפילת מנחה, ארוחת צהריים.